שלום כבוד הרב בן ציון מוצפי.
שלום ושבת שלום לכם ולמאזינים כולם.
ופורים שמח, ואנחנו באמת ביום מיוחד של פורים שחל בערב שבת, ואולי באמת כדאי לפתוח את השיחה, את השידור שלנו עם המיוחדות של היום הזה, עם גם החשיבות של ההלכות המיוחדות.
כן, למעשה יש שתי נקודות חשובות שראוי לשים לב עליהן, ואת שתיהן מעניין כתב רבי אליהו הכהן מאזמיר באנשלת מוסר. יש לו ספר שנקרא אורה ושמחה על ענייני הפורים, וזה יותר פירוש על מגילת אסתר. הוא אומר שצריך לעמוד על שתי נקודות ביום הזה. נקודה אחת, שלא נשכח שחס ושלום הגויים או המן הרשע רצו להשמיד את עם ישראל כליל מהעולם, ולא הייתה תקופה בהיסטוריה של עם ישראל שהייתה גזירת השמדה בפועד שכבר הוחתמה ויצאה בפקודה מטעם מלך שמלך על 127 מדינות, וכל הגויים קמו עלינו ורצו חלילה להשמידנו. והיום הזה וביום הזה הייתה התבטלה אותה גזירה, ואנחנו נשארנו בחיים ולכן באנו לעולם. נקודה שנייה, שהיא בצורה, בנקודה של מבט אחר לגמרי, קבלת תורה, שהיום הזה הוא יותר מיום מתן תורה. כיוון שביום מתן תורה קיבלנו את התורה בכפייה, כמו שהגמרא אומרת, כפה עליהם הר כגיגית, שנאמר והתייצבו בתחתית ההר, אבל היום הזה כתוב קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, קיימו היהודים מה שקיבלו כבר. ולכן היום הזה הוא יום גדול מאוד, הן מצד השמחה שעם ישראל צריך לשמוח בו, הן מצד המעלה הגדולה של היום הזה, אם זה על ידי תפילה או ברכה או כל בקשה או כל התקרבות לבורא יתברך שמו, והכל באמצעות ביצוע המצוות ששייכות ליום הזה, כמו קריאת מגילת אסתר, מתנות לאביונים, משלוח מנות וסעודת פורים. אלה ארבעה דברים מרכזיים שאנחנו צריכים לעשות אותם היום, ולהרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. מקווה שבאמת משמיים יסתכלו עלינו במרום וירחמו על עם ישראל, וכל מי ששרוי בצער יוצא מאפלה לאורה. תודה.
בעזרת השם, ובוא ניגש בפשוט הרב אל השאלות. ממתין לנו יובל מקריאת שמואל, שלום לך.
שלום לכבוד הרב. רציתי לשאול, אצלנו בשכונה יש, נקרא לזה אופנה חדשה, שמדביקים בחלון האחורי של הרכב פרק תהילים קצר, אם אני לא טועה קוף יוד זין, ללא שם השם במפורש. ורצינו לשאול את הרב, לפני שגם אנחנו מצטרפים לאופנה, האם זה מותר, האם זה כדאי?
האמת שיש קצת בעיה עם זה. אם זה חיצוני, זה ודאי שזה לא טוב, כי זה יכול להיקרא ויכול גם להימחק, יכול גם להיפסד ולהתקלקל בגשם וכל מיני דברים חיצוניים. ואם זה בפנים, סוף סוף זה דברי תורה, זה פרק שלם מכתבי הקודש, שזה למעשה זה לא מקום להניח אותו או להדביק אותו לרכב, שזה נחשב קצת זלזול בכבוד שמיים. וצריך לדעת שלדוגמה הפוסקים כתוב לגבי למנצח בנגינות שידוע מאז ומתמיד או מזמן ארוך, לפני קרוב ל-800 שנים יותר נכון, והבודרהם והרשל כתבו מאוד מאוד על המעלה של קריאת למנצח מנגינות מזמור שיר פרק סמכזן לתהילים בצורת המנורה, וגם זה כתבו שישים אותו רק בתוך מסגרת מיוחדת ובבית הכנסת או במקום מכובד בבית, ולא בצורה שחלילה וחס תבוא לידי ביזיון או לידי בטלה. לכן לא כל כך כדאי להניח כל מיני פרקי תהילים ולפרסם אותם ולהדפיס אותם, גם אם מזכירים את שם השם בסימון של עוד ה' או עוד ד', אבל עדיין בפסוק שלהם יש ודאי קדושה, ולא רק בפסוק אלא בשלוש תיבות, שלוש מילים מתנך יש בהם קדושה. אז כדאי להימנע מזה. תודה רבה.
תודה לרב.
תודה לך גם כן. אז כדי שוב את מספר הטלפון כאן באולפן 072-333-2925 ו-055-966-3991, זה המספר למסרונים. ועכשיו אנחנו אומרים שלום ליעקב נהרי מיבנה. שלום. שערב
שבת שלום. שלום, שבת
שלום.
לגבי מנהגים שכותב רבנו חיים פלאצ'י בספרו מועד לכל חי, הוא מביא, מי ייתן והיה לשורר אמת ואמונה, שיש בו שש לשונות גאולה, לעומת שישה מישראל שנלחמו בעמלק. רב יכול להסביר לנו?
אתה רוצה לדעת, השישה שנלחמו בעמלק? כן. יש אותם, הם רמוזים, באמת ואמונה, שאנחנו אומרים אותו כל תפילת ערבית, גם בחול, גם בשבת ומועדים. הפודן מיד מלאכים, זה יהושע, שהוא כבש את ארץ ישראל וסילק את עמלק מפה. הפודן מלאכים גואלם לכם מכף כל עריצים, זה תכף, אני חושב שזה אהוד בן גרה, כמה שזכור לי. הפודן מלאכים גואלם מכף כל עריצים, המשלם גמול לכל אויבי נפשנו, זה בזמן שאול עם הגג. אחר כך המשלם גמול לכל אויבי נפשנו, אני פשוט מצטט מהזיכרון, אז כן. תסלחו לי אם אני מדלג על איזה מילה. כן. המשלם גמול לכל אויבי נפשנו, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו, המדריכנו במות אויבינו. אחר כך היו גם המלחמה, אמרנו את של שאול הזכרנו, דוד המלך גם נלחם, יואב, וגם לאחרון חביב זה מרדכי היהודי, המדריכנו על במות אויבינו. אם תרצה תסתכל בפורים בציון, שם מצוינים כל השישה, שש מלחמות שיראו עם אנשי עמלק. הראשון זה היה בזמן יהושע, בזמן משה רבנו, שקראנו היום בפסוק בתורה, גם רוב עם ישראל קרא את זה אתמול פורים דפרזות, והחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. אז אלה הם השישה שהם נלחמו עם אנשי עמלק, והקדוש ברוך הוא הציל אותנו מהם. תודה.
איתמר איתנו?
כן.
שלום כבוד הרב. בבקשה, בבקשה.
שלום כבוד הרב, רפואה שלמה, אריכות ימים.
אמן, אמן. הלו?
מה שאלתך ואת... כן,
הרב
שומע,
תשאל את השאלה,
כן.
אני רוצה לשאול את הרב לגבי שליח ציבור, יש לנו בבית כנסת שליח ציבור בשכר.
כן.
השליח ציבור הזה הוא לא על דת האין, על דעתנו של הציבור, אבל הוא נקבע על ידי רב בית הכנסת. כן. רציתי לשאול מה דעת הרב לגבי זה שהשליח ציבור ממהר. נאמר לי על ידי רב בית הכנסת שהוא ממהר איפה שצריך, ואיפה שצריך הוא לא ממהר. אגב, בשבת הזאת ששבת שעברה היה לנו את הפתיחת ההיכל, מי כמוך, השליח ציבור בלה את המילים, לא הבנו שום דבר. רציתי לשמוע הרב מה אתה אומר על נושא של שליח ציבור.
אז אני הייתי מציע שתדברו עם השליח ציבור בצורה מכובדת, דיסקרטית, ותסבירו לו שכיוון שהוא ממונה על הציבור, הוא צריך לתת שירות נכון ומתאים לציבור, ובבקשה אם הוא יכול קצת להעט וקצת לעשות את רצון הציבור, כי למעשה הוא לא אדם פרטי, כי כל בעל תפקיד צריך למלות תפקידו לתועלת ולטובת כל הציבור שהוא אמור לשרת אותם. אז לכן הוא צריך להתאים את עצמו עליהם, ולא אנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליו. אז לכן אני לא חושב שצריך לעורר מרומה או ויכוחים או לגשת לתלונות אצל הרב וכדומה, כי יכולים לראות את זה כאילו כאיזה מין התנגדות אישית. אבל תסבירו, תסבירו לאדם עצמו שזה לא חלילה התנגדות אישית, אתם מכבדים אותו מעל כל, מעל כל במה, אבל אתם מבקשים שבבקשה במקומות מסוימים יעט ויקרא כמו שצריך, כדי שאתם תהנו מהתפילה כמו שצריך להתפלל. תודה.
אומר לגבי השאר,
אנחנו ניפרד ממך איתמר. איתמר, אנחנו נפנה אל דבורה מהדרום שאיתנו על הקו.
שלום וברכה כבוד
הרב. שלום, שבת שלום.
שבת שלום, פורים שמח ופור שמח כבוד הרב.
אמן ואמן.
שאלה לגבי מי שגר בבית קטן, חידה דיור כמו שקוראים לזה, ואין מקום מתפלל 18, אם מתפלל מאחורי הדלת זה בסדר? כן, אלף שעון את הכל צפוף, ורק מאחורי הדלת התפלנו עם המקום לתפילת 18.
מאחורי הדלת צריך להרחיק קצת מהדלת, הן משום שלא יפריע לנכנסים וליוצאים, הן משום שלא, שכדי שיתפלל בכוונה ולא תתבלבל דעתו בתפילה. כך מובא בשולחן ערוך, זה מעשה דברי הגמרא, צריך להרחיק מהפתח. אז כדאי להרחיק קצת, ולא לעמוד במקום שעוברים בשבים, אלא במקום, באיזה פינה, אפילו מול איזה ארון, מול איזה קיר, מול איזה חפץ שהוא כבד ולא מזיזים אותו, וכשם יכולים להתפלל יותר בכוונה. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה בכל טוב. כאן מורשת, אתם איתנו בשאלות תשובות יחד עם הגאון הרב בן ציון מוצפי, ורחל מבאר שבע נמצאת איתנו. שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
הקדוש ברוך הוא יאריך ימיך בטוב ושנותיך
בנעימים. אמן לכם.
השאלה שלי כזו, לגבי המגילה, כל המגילה מדברת על היהודי, מרדכי היהודי. בשום מקום לא מצאנו, כמו נאמר על אברהם אבינו עברי, על משה רבנו מילדי עברים, על אמא שלום, ועל יוסף הצדיק עבד עברי. מרדכי היהודי, אני יודעת שהוא משבט בנימין.
מגילת אסתר זה לא הספר התורה שלנו. מגילת אסתר זה כתבי הקודש, שהיא מדברת נקודתית על המקרה והסיפור של הנס הגדול שאירה בשושן הבירה. כמו שמגילת רות מדברת אך ורק, לא מזכירה את אברהם אבינו ולא את משה רבנו ולא אחרים, אלא אך ורק על אירועי אותה תקופה, כך זה גם כן מגילת אסתר. שיר השירים הוא קצת שונה, כיוון ששיר השירים הוא מספר ומשבח את השבח שאנחנו משבחים את הבורא, והוא נקרא בשם דוד, ואילו הוא משבח אותנו שהוא קורא לנו רעייתי, יפתי, יונתי, תמתי וכדומה, זה בצורת משל. וכן אז זה הדרך, כל ספר מכתבי הקודש, יש לנו 24 ספרים, מדבר על עניין מסוים, על נושא מסוים, אבל ספר התורה בא לספר לנו גם את ההולדת וההיסטוריה של עם ישראל, וגם את מצוות התורה ביחד, זה כרוך זה בזה, כי יש קשר. במגילת אסתר זה מיוחד למה שקרה, כי לכן הוא מתחיל ויהי בימי אחשוורוש. הוא לא מדבר על תקופה אחרת, הוא מדבר על אותה תקופה. תודה.
יש שדברים ברורים, רחל, תודה לך. שלום ליחזקאל.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום ומורך. הרב, שמעתי שיש בעיה בממרח תמרים, בעיה של תולעים, אם ידוע לרב?
אני לא יודע. מה שאני יודע, שמה שכן גדל באזור בקעת הירדן, הייתי שם, בקעת בית שאן יותר מדויק, הייתי שם, ושם עושים עבודה מעל ומעבר כדי לסלק שלא יהיו תולעים בתמרים, כי כן ישנם כשהם נמצאים בעץ, ואחרי שמורידים אותם מטפלים בהם טיפול מיוחד כדי שלא יהיו שם תולעים. אז יכול להיות שלפעמים 99 אין, ויכול להיות אחוז אחד או פסיק של אחד שכן יכול להיות. מה קורה עם הממרח? אין לי מושג. זה תשאל אצל הרבנים, הרבנות המקומית של עמק בית שאן, אני בטוח שהם יענו לך ויסבירו לך בדיוק איך זה נעשה ואם יש בעיה או אין בעיה. תודה רבה.
הרב, בהכשרים שמופיעים על האריזה, לא כתוב שם אם זה נקי
או תורים? אני יודע שבתמרים, התמרים שמשווקים בשוק והם באים בארגזים של 5 קילו או פחות או יותר, ומשם הם מגיעים בתפזורת לחנויות, אם זה מוחזק בצורה נכונה, אז זה באמת פחות או יותר נקי. אנחנו משתמשים לפעמים ובודקים ורואים שבאמת זה נקי.
אכן כן. טוב, נעבור לשאלה הבאה. אילנה מקריית ים, שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום וחג שמח. רציתי לשאול את כבוד הרב, האם עובדת זרה שעושה מצווה ולוקחת את אמא לבית הכנסת רשאית להיכנס לבית הכנסת?
רשאית. אין איסור שגוי ייכנס לבית הכנסת. אין איסור כזה. הבעיה היא רק יש כאשר המניין הוא מצומצם אצל גברים, ושם יש הסק בין גוי שהוא עובד עבודה זרה, אני מדגיש, לבין חלק מהקהל, אז יש בהלכה שזה יכול לגרום איזה הסק, או שהתפילה יכול להפריע לקבלת התפילה למעלה. אבל מעיקר הדין, מעיקר ההלכה, לכן מלווה גוי שמלווה איזה אדם שהוא קשיש או כל נכה או כל אחר יכול להיכנס איתו, אבל עדיף שיגידו לו תמיד שישב באיזה פינה, באיזה מקום צדדי, בצורה שלא תפריע את קהל המתפללים.
בהחלט.
תודה.
תודה רבה. תודה.
תודה וכל טוב. אנחנו עם הטלפון כאן באולפן 072-333-2925, אתם מוזמנים להתקשר אלינו, כמו ששימון מאפולה מתקשר ומבקש לשאול שאלה בהלכה. שלום לך שימון. שימון? שימון יהיה איתנו, אנחנו נסים לחבר אותו, נראה אם שימון יהיה איתנו. טוב, שימון עדיין לא איתנו. אז אני אשאל את הרב שאלה שנוגעת לנושא של פורים ביום שישי, שאנחנו ממש קרובים לשבת, ויש כאלה שממשיכים את הסעודה שלהם כמעט עד שבת, אפילו בתוך השבת. האם האנשים הללו נוהגים נכון?
בהחלט יש בעיה. אני יודע שיש כאלה שמקלים וטוענים שאני יכול לפרוס מפה כדעת הראש, לפרוס מפה ובינתיים לעשות קידוש ולהמשיך את הסעודה, אבל זה לא סדר הנכון והמדויק, כי זה מתנקש עם הרבה פוסקים בהלכה שטוענים שלא כך, אלא כיוון שהגיע הזמן מנחה צריך להתפלל מנחה, ונכון שגם אחרי מנחה אפשר להמשיך את הסעודה, אבל סוף סוף יש את קבלת שבת, צריך להחליף בגדים לשבת, הוא גם צריך להתקלח ולהכין את עצמו כדבעי, צריכים להדליק נרות שבת, וגם צריך להתפלל תפילת ערבית, כי אנחנו הגענו לזמן של קריאת שמה שהיא מהתורה, וחצי שעה לפני זמן קריאת שמה צריך להפסיק לאכול, כמו שראינו לגבי קריאת מגילה, שלפני קריאת המגילה בחצי שעה אסור לאכול, כי שמה ישכח. וגם כאן בקריאת שמה, בכל יום ויום, חצי שעה לפני זמן קריאת שמה, שזה בערך 18 דקות אחרי השקיעה, בזמן קריאת שמה, אז צריך כבר לפני כן, הווה אומר 12 דקות לפני השקיעה, להפסיק לאכול, כדי שהוא יזכור ויאמר את קריאת שמה בעונתה. ולכן גם כאן שיש גם שאלה אחרת לגבי קידוש, שאסור לאכול בלי קידוש, ברגע ששקעה החמה אז כל הכוחות חדל, אסור לאכול, אסור לשתות עד שיעשה קידוש. ומתי עושים קידוש? אחרי תפילת ערבית. אז זה סדר בחיים. ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם. הנה הגיע יום שישי, הוא מסתיים, אז נכנסת השבת, צריך לקבל אותה כדבעי. נכון שאנחנו נמצאים בפורים, אבל חכם אינה בראשו, ולכן רוב הפוסקים כתבו שלעשות את הסעודה הזאת לפני הצהריים, כמו שהרבה עשו. היום הרבה עשו את הסעודה כבר בבוקר, בסביבות ה-11, אז סיימו אותה ב-1, ב-2, ב-3, יש כאלה שעדיין נמצאים שם, אז יהיה להם לבריאות ובהצלחה. אבל
וכדאי להתפלל מנחה קודם?
יש, אם מתחילים לפני מנחה, אפשר להמשיך. יש כאלה שמפסיקים באמצע בשעה שמגיע זמן תפילת מנחה, מפסיקים. אבל דעת הרב תרומת הדשן, מדי שנה בשנה, לא רק ביום שישי, לא, לעשות את הסעודה לפני הצהריים. ואז היו מפסיקים כבר בזמן שהיה מגיע שעת מנחה, היו מפסיקים את הסעודה. לא צריכים להאריך בסעודה שעות על גבי שעות. אז כך רוב העולם עושים. אלא שהיום יש כאלה שאוהבים קצת את השינויים ואת את היציאה מהמסגרת, להרגיש קצת יותר חופשי, אבל זה לא כל כך נכון ולא כל כך מוצלח. צריכים לקרוא גם שיר השירים, צריכים לקרוא את שניים מקרא באחד תרגום, יש הרבה דברים שצריכים
להיכנס לשבת כמו שצריך.
ויהיה זמן לכולם.
כן. אנחנו נחזור לשאלות של המאזינים הרב. שמעון מאפולה, אני מקווה שהפעם הוא איתנו. שלום לך, שמעון.
שלום וברכה. שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום,
שבת
שלום.
שתזכה לאריכות ימים ושנים. אמן, ושנמות. השאלה היא כזאת, שהחבר שלי בשעה 10 בערב ביקש ממני לקחת את אחד לא משפחה, שהוא מכיר בחורה, לקחת אותה הביתה לקיבוץ, וזה רבע נסיעה מהבית שלי. ולקחתי אותה איתו, ובדרך היו מכוניות, והיה חשוך, הבאתי אותה לשם וחזרתי. האם עברתי איחוד?
יש בעיה של איחוד, ונסביר רק בקצרה, אני לא נכנס כרגע לפרטים. בכביש שאין עוברים ושווים, אם יש שהות של דקה וחצי שאין עוברים ושווים ואפילו מכוניות, אז יש בהחלט בעיה. יש מי שמקל אם יש תאורה בכביש, או אם יש תאורה דולקת בתוך הרכב, אז יש כאלה שמקלים יותר. אבל בכל אופן, להגיע למקום שהוא בודד, ודאי שלא. זה כולם מסכימים שיש כאן בעיה של ייחוד, והוא צריך שיהיה איתו עוד אדם ירא שמיים, או אישה נוספת או צעירה נוספת שהיא תהיה כמין שומרת או שומר שיהיו לו איתו ברכב. זאת אומרת, בכל אופן, להיות ברכב בנפרד עם אישה שאינה אשתו ולא אמו ולא אחותו ולא ביתו, אז יש איתו בעיה. יש בעיה שזה נקרא ייחוד. לכן היה צריך לצרף איתך עוד מישהו ירא שמיים, או עוד איזה ילדה אפילו. כתוב בהלכה בפירוש שזה מועיל. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה וכל טוב. רב, יש כאן שאלה מתוך מסרון. לכבוד הרב, אני גר במושב ויש לי שטח ממצי זית שאינם נותנים פרי. האם מותר לי לעקור אותם על ידי גוי ולנטוע עצים אחרים בשטח?
כשיש עצים שהם לא נותנים פירות, או שלא משתלם בחינה כלכלית להחזיק אותם, הסכימו כל הפוסקים שיהיה מותר לעקור אותם, אבל לא על ידי יהודי, אלא על ידי אדם שהוא לא יהודי. ויש עוד יותר שהחמירו, כמו רבי חיים פלאצ'י כתב, שכדאי שהוא ימכור מראש לגוי בסכום סמלי, אפילו של כמה שקלים, את כל האילנות, ויגיד לו שאלה האילנות הם שלך, ואתה תעקור אותם, תאשר לי את השטח, תעשה כל מה שאני צריך. ולכן לצורך בנייה, או במקרה והעצים גורמים נזק כלכלי, או במקרה והעצים גורמים נזקים אחרים, שמביאים יתושים, או מסתירים את האור, או את הנוף, וזה מפריע, אז במקרה כזה התירו על ידי לא יהודי. תודה.
עוד שאלה נוספת שהגיעה מהמסרונים. שלום לכבוד הרב, רציתי לשאול, האם אילם יכול להצטרף לזימון?
האם? לא שמעתי.
אילם, אדם שאינו מדבר, האם הוא יכול להצטרף לזימון?
כן, האמת שבהלכה, במקור, כך נפסק בשולחן ערוך, שחרש, שוטה וקטן לא מצטרפים. אבל כל הפוסקים של 100 השנים האחרונות כתבו שכל זה מדובר בימיהם. מה ההבדל, מה קרה, מפני שאז באמת מי שלא היה שומע הוא היה מנותק מכל החברה, והוא היה, לא היה מבין ולא היה מתקשר עם אחרים. מה שאין כן היום, שהמצב הזה התפתח מאוד והשתנה שינוי דרסטי לחלוטין, ואנחנו רואים שהם מלומדים והם מבינים הכל. יש להם רק איזה בעיה קטנה של חוסר שמיעה. אומנם קורה לזה בעיה קטנה שהיא יחסית כן משמעותית, אבל זה לא אחרי שוטה בקטן שרבותינו אמרו, כיוון שאנחנו רואים שהוא מבין הכל, הוא רגיש, הוא קשוב, ויש לו תקשורת עם אנשים, הוא מבין את שפת הסימנים, הוא מבין את שפת הגוף, הוא מבין הרבה דברים. וכיוון שכן, עד כדי כך כתבו הפוסקים שהוא כן יכול להצטרף למניין. עד כדי כך. להוציא אותנו ידי חובה זה כבר שאלה אחרת. אבל להצטרף למניין ולכל שאר הדברים, לעניין קידושי אישה וגירושי אישה וכל הדינים, כאדם בריא לחלוטין ואדם מן היישוב, ואין שום בעיה היום במי שאינו שומע, כיוון שאנחנו רואים שהוא כן מעורב עם הבריאות והוא כן חי חיים רגילים ונורמליים כמו כל אדם בריא לחלוטין. תודה.
תודה רבה לך, כבוד הרב. עכשיו אנחנו עם תמר מהצפון בשאלה בשידור חי. שלום לך, תמר.
פורים שמח ושבת שלום.
פורים שמח, שבת שלום וברך.
אני אבקש לדעת האם מותר לכתוב בפורים.
כן, מותר לכתוב בפורים, ועוד יותר. הפוסקים כתבו שנהגו בתוך סעודת פורים לכתוב את שם אגג, המלך, המן, המדתה, וכל השושלת, וגם, אני לא רוצה לגרום תקריות דיפלומטיות, וגם אותם מנהיגי האומות שהם אויבים ועוינים לנו ומזוממים להשמידנו, אז מותר לרשום את שמם ולמחוק אותו, שנאמר תמחה וכו'. אז לכן בוודאי שמותר. כל האיסור של עשיית מלאכה למעשה זה לא אסור מבחינה הלכתית. השולחן ערוך כתב שמותר בפורים לעשות מלאכה, אלא הוא הוסיף הערה שהיא די משמעותית, שעושה מלאכה אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה. אבל על פניו כן מותר, בפרט מלאכות שצריך לצורך החג או לצורך שבת או לצורך כל איזה עניין דחוף אחר שאני צריך לכתוב, אז מותר יהיה לכתוב. ולכן מעיקר ההלכה מותר לכתוב, זה לא דומה לחול המועד. בחול המועד רק מלאכת דבר האבד היתרנו, אבל בפורים זה הרבה יותר קל. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה גם לך הרב. עדיין בצפון אומרים שלום לאליהו.
שלום לך.
שלום.
שלום כבוד הרב.
שלום, ברוך הבא.
זה כאילו אותו רחום בריאות איתנה בעזרת השם.
אמן.
רציתי לשאול בקשר לכל הפרשיות שאנחנו קוראים עכשיו בויקרא והלאה, כל מקום שכתוב אדם, אנשים אומרים עם א', השאלה אם זה לא משנה את כל המשמעות של המילה עצמה.
זה מילה? אדם? אדם?
אדם, איפה שכתוב שירא אדם.
כתוב בהי?
כן, כתוב בהי, ואנשים אומרים א'.
צריך להיזהר, יש מפורש במשנה במסכת תענית שצריך להבדיל באותיות שהן דומות, להבדיל בביטוי שלהן, כמו חת וחף, כמו א' ועין.
אבל
ההי
עצמה ב...
צריך להבדיל, בהחלט צריך להבדיל, ולכן צריך להתחילה להיזהר. גם בית ובב, יש הרבה שלא מבדילים בין בית לבב, אז לא מבטאים את זה די נכון. צריך להתחילה ללמוד את הדקדוק וללמוד את הביטוי של האותיות כהוגן, שלא תהיינה דומות זו לזו, לא תתחלפנה זו בזו. תודה רבה.
תודה, שיש הדברים ברורים. ועכשיו אנחנו חוזרים לירושלים לרבקה. שלום.
כן,
שלום הרב. כן, שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול לגבי תפילות במטוס. הרבה פעמים יוצא לי לטוס למקסיקו מישראל ומסתבך לי, אני מגיעה למקום שמבחינתי זה זמן מנחה ואצלם זה שחרית, איך אני צריכה לנהוג?
ההלכה קובעת שלפי המקום שבו האדם נמצא, שם הוא חייב בתפילה. יש את הבעיה הזאת, אני לא מכיר את זה אישית, אבל אני מכיר את זה הלכתית וגם מעובדות שאנשים ציינו. למשל, אלה שנוסעים לאירופה, בעיקר לאירופה, יותר החלק הצפוני של אירופה. שם מי שנוסע בלילה, הוא מגיע, הוא רואה פתאום את האור של השחר, לפעמים אפילו את השמש, ואחרי חצי שעה היא מתכסה מפניו. אז מה דינו של זה? לפי ההלכה הוא עדיין לא מתפלל שחרית, וזה עדיין לא נקרא אצלו יום, אלא עד שיגיע אל אזור היעד. כשיגיע למקום שכבר שם לא מתחלף שוב התאורה או היום והלילה, אז הוא מתחייב. וכן גם לגבי שבת, לגבי הרבה דברים זה קובע. אז לכן תמיד הולכים לפי מקום היעד, ששם הוא יעשה את ההנהגה כפי שהוא צריך לנהוג. אם הוא יתפלל כבר שחרית, אז הוא יתפלל, הוא צריך להתפלל שנית, אלא יתפלל מתי שיגיע הזמן מנחה, לפי השעון של אותו מקום שבו הוא נמצא. וכן אם זה לילה או יום, הכל לפי המקום שבו הוא נמצא. תודה.
תודה על התשובה וגם על השאלה. יש כאן שאלה, כבוד הרב ממסרון, מהי הדרך הנכונה לחמם בורקס חלבי על פלטת שבת, שרוב השימוש שלה זה תבשילי שבת בשרים?
זה בהחלט בעיה. בהחלט בעיה. הדרך הטובה ביותר, לקחת מחבת חלבית, לשים את הבורקס הזה במחבת החלבית. ואז המחבת היא חוצצת בין הפלטה לבין הבורקס, לבין המאכל החלבי. למה אמרתי מחבת ולא נייר אלומיניום או נייר כסף? כי המציאות מוכיחה שנייר אלומיניום ונייר כסף כן מעבירים את השומן והשמנונית של אותו מאכל. זה יכול להיעשר באכילה משום בשר בחלב. לכן ישים כלי עם תחתית קשוחה כמו סיר או מחבת, כמו שאמרנו, ואז הוא יכול יהיה כן לחמם את זה. ואגב, הרופאים נגד חימום דבר מתוגן או דבר שמכיל בו שמנונית, כיוון שזה יוצר איזה חומר שיכול להזיק לגוף. אז לכן עדיף לאכול את זה קר או לאכול את זה קושר, מאשר לאכול את זה כאשר הוא מחומם. תודה.
תודה כבוד הרב. חוזרים לצפון.
כן,
לאלי.
אני לא שומע, יש קיטוע.
עכשיו הרב שומע אותנו?
עכשיו כן.
כן, אנחנו חוזרים אל אלי מהצפון. שלום.
כן, שלום הרב, פורים שמח ושבת שלום.
שלום, שבת שלום וברך.
שלום לרב. יש לי שאלה הרב, אנחנו בבית הכנסת, ברוך השם, מגיעים, הקהל הולך ומתרחב, והגבאים של בית הכנסת טוענים שאנחנו רוצים לקצר את תפילת מוסף של שבת, כי הם טוענים שמגיעים יותר אנשים למניין. האם יש אפשרות בדבר הזה? תודה רבה לרב.
לא הבנתי, ותאמר לי למשל בזמן הזה שהשקיעה היא סמוכה לשעה 6, באיזה שעה הם רוצים לעשות תפילת מנחה?
הרב, את תפילת מוסף, סליחה אם אני לא אמרתי, זה תפילת מוסף. הם רוצים את תפילת מוסף של שבת?
כן, הבנתי שמדובר במנחה, אמרת את זה. אבל צריך לזכור שלכתחילה צריך לעשות תעודה שלישית אחרי תפילת מנחה, ולא לפני. אני יודע שיש הרבה קהילות, בעיקר אצל האשכנזים, שלא מקפידים על כך, אלא עושים את תעודה שלישית עם או ברצף אחרי הסעודה של שחרית, ואחר כך מתפללים מנחה. אבל לפי הקבלה ולפי מנהגי הספרדים, חלק גדול ממנהגי האשכנזים עושים את סעודה שלישית אחר תפילת מנחה. ולכן לכתחילה צריך לתת שהות של חצי שעה לפני השקיעה של סיום תפילת מנחה, חצי שעה לפחות לפני השקיעה, כדי שאדם יספיק לאכול כזית לחם, או לכתחילה כבצה, שזה 54 גרם לחם, עם עוד איזה משהו לכבוד שבת, כי צריך לעשות שלוש סעודות, בסעודה הזו ניצול ממלחמת גוג ומגוג, מראה מפורשת עם עשרת שבת. אז צריך להקפיד על זה. תודה רבה.
אנחנו נעבור עכשיו לשאלה מתוך המסרונים. אמא לילדים מתבגרים, רוב העול בבית עליה, היא לא מקבלת עזרה, זה לא עוזר לא בטוב ולא בקשיחות, האם יש לרב עצה מה לעשות?
אני הייתי מציע שתיקח אותם לאיזו שיחה אישית, או לאיזה, תיתן להם איזה מתנות מסוימות, או תראה להם יחס מיוחד, ותדבר איתם שהיא צריכה עזרה, ויש מצוות כיבוד אביהם. ומחוץ מצוות כיבוד אביהם, עצם זה שכולם חיים באותו בית, כל אחד צריך לצאת, לשאת בנטל ולהשתתף בעול של החזקת הבית. יש המון עבודות בבית, ואני חושב שכל גבר שחווה שאשתו יצאה ללידה או לכל איזה עניין שהתנתקה מהבית לאיזה יום או יומיים, אז הוא חווה, ואז הוא יכול, אם יש לו שכל, אז הוא מבין טוב טוב מה האישה עושה וכמה היא נושאת על שכמה את כל העול של הבית, זה הניקיון והכביסה וטיפול בילדים והכנת האוכל וכל זה. לגבר 48 שעות לא יספיקו למחזור של 24 שעות, זאת אומרת הוא צריך כפול ופי שלוש זמן כדי לעשות זאת. אבל נשים, הקדוש ברוך הוא חנן אותם הרבה חוכמה והרבה הרבה כושר ארגוני, שהן יכולות להספיק את מה שצריך להספיק. אבל בכל זאת זה אסור. צריך, רש"י למשל במסכת ביצה מביא שלמה אמרו חכמים שביום טוב מותר לגבר, היו מאחרים לבית הכנסת מאשר בשבת. לא מאחרים איחור משמעותי, אבל איחור של עוד חצי שעה או שעה מיום רגיל, משבת רגילה, כיוון שהיו עסוקים ביום טוב, היו שוחטים ממש תרנגולת או גדי, והיו מכינים אותו לבישול, והאישה הייתה עסוקה, והגבר צריך לעזור לאישה בהחזקת הילדים וטיפול בהם בקטנים. אז הנה אנחנו רואים בפירוש שגם ההלכה דורשת מהאדם עוד יותר. רבי משה חיים לוצאטו כותב שעיקר מצוות ואהבת לרעך כמוך, איך אני יכול לקיים את זה? זה קשה מאוד לאהוב מישהו אחר מישראל שאני לא מכיר אותו אפילו, יהודי כמוני, לאהוב אותו כנפשי וכים עודי, לתת לו את הכסף שלי, לתת לו את הזמן שלי. הוא אומר זה מתחיל עם האישה. הגבר והאישה הם גוף אחד, הוא צריך לדעת לאהוב אותה, ולאהוב אותה זה לא רק להתקיד לה אני אוהב אותך, אלא לבטות את זה במעשה, על ידי עזרה, על ידי שהוא מתנענע, זז והוא מקיים והוא מתעניין והוא נותן את מלוא העזרה שביכולתו, ואז הוא מקיים בזה מצוות ואהבת לרעך כמוך. תודה.
כמה זה חשוב בערב שבת. שלום לאבי ממגדל העמק.
שלום לכם כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, אנחנו עדה מרוקאית, אני ממרוקו, ורציתי לדעת בקשר לאורז בפסח, אנחנו רוצים להתחיל לאכול אורז בפסח, מה עלינו לעשות? בבקשה כבוד הרב.
לגבי יהודי אשכנז אנחנו לא נוכל להתערב, כיוון שבזמנו לפני 700 שנה בערך, בסביבות 700 שנה, אז עמדו כל גדולי אשכנז וגזרו בחרם לכל הדורות, עד סוף כל הדורות, עד בו משיח, על אכילת כל סוגי הקטניות בפסח. אבל יהודי מרוקו ידוע שהם נזהרו בהרבה דברים של קטניות, וגם בכל שכן באורז. באורז נהגו גם בשאר מדינות. הסיבה הייתה מפני שאז האורז באמת היה מגיע בתפזורת, והיה מעורב הרבה עם כל מיני קטניות, או בעיקר מיני דגן, זה חמץ גמור, או שהאריזות, בעיקר הסקים, שהיה מגיע אורז לתפזורת, אבל לתוך סקים, אותם סקים שימשו לפני כן לקמח, ושימשו לחיטים. אבל היום זה לא כך. היום אנחנו רואים, איננו רואות איך זה מגיע מחוץ לארץ, מכל המדינות שזה מגיע, אם זה פרס, תאילנד, ושאר מדינות, זה מגיע משם באריזה אורגינלית, חדשה, נקייה, ואין בזה שום בעיה, אלא מה שבודקים את זה לפני פסח. אז לכן, יהודי מרוקאי שנהג עד היום לא לאכול אורז בפסח, יעשה התרה בפני שלושה, ויהיה מותר לו לאכול, ובתנאי שהוא יבדוק את האורז טוב טוב, שזה באמת אורז ואין שם תערובת של דבר אחר, וגם שתהיה מאריזה חדשה ונקייה ואורגינלית שהגיעה ואין שם חשש של איזה החלפה או איזה תערובת אחרת.
תודה רבה כבוד הרב, שבת שלום.
תודה, ואנחנו עם אלעזר מחיפה. שלום.
שלום, שלום כבוד הרב, השם ישלח לך רפואה שלמה.
שלום וברכה רבה.
רפואה שלמה, עד 120 שנה, תמשיך לענות לנו על השם.
אמן, בסדר העד.
אמן, כן, רצון. הרב, רציתי לשאול אותך, אנטיביוטיקה מותר לקחת בשבת, וגם תוספי מזון, תוספי מזון טבעיים, האם מותר לקחת בשבת מי שצריך?
בוא נעשה סדר. אנטיביוטיקה, ברגע שרופא נותן, שניתן על ידי רופא, אז רופא נותן לזמן מוגבל במספר פעמים ביום. וידוע שבאנטיביוטיקה, אם משחקים שם, יכולים לגרום נזק. אז בוודאי שבאנטיביוטיקה זה אפילו יש בו כמעט סכנה. וצריך לקחת את האנטיביוטיקה לפי ההוראות בלי שום שינוי. לגבי תוספי מזון, תלוי אם האדם סובל מבעיה מסוימת, ואז אנחנו יודעים שהוא מקבל תוסף מזון מסוים, כגון ויטמינים או מינרלים מסוימים שהוא צריך אותם לגוף שלו, ברגע שהוא חודל לקחת אותם, הוא לא לוקח אותם, הוא מתחיל להידרדר ובריאותו רופפת. ואז הוא יכול להיות שהוא יכול לבוא לידי אפילו סכנה. ולכן, כיוון שכן, אז זה הופך להיות כבר תרופה שהוא חייב לקחת אותה, והוא לקח אותה כבר לפני שבת, הוא לא התחיל בזה בשבת, אלא יש 3 ימים קודם, הוא כבר התחיל, חמישי, שישי ושבת, אז הוא יכול להמשיך לקחת באופן סדיר גם בשבת את תוספי המזון. אבל סתם תוספי מזון לכל מיני דברים של קוסמטיקה ועניינים חיצוניים שאין להם קשר למצב הבריאותי של האדם, אז ידלג עליהם בשבת ולא ייקח אותם. ייקח לפני כניסת שבת וייקח אחר כך בצאת השבת. אבל אני חוזר ואומר, כל דבר שיש לו משמעות לגוף האדם ולבריאותו, או למינרלים ולויטמינים שהגוף שלו דורש, אז הוא כן לוקח אותם בשבת. ואפילו זה נקרא גם מאכל בריאים, זה עוד צעיף, מאכל בריאים, כל דבר שהוא מאכל בריאים שלא רק אדם חולה לוקח, אלא אדם בריא שהוא צריך להשלים מזון מסוים שהוא לא מקבל אותו, גם איזה מינרלים מסוימים בגוף הוא צריך אותם, אז אחרי במקרים כאלה יהיה מותר לו לקחת אותם בשבת.
תודה רבה לך כבוד הרב, והשם ישלח לך רפואה שלמה
מלאה.
תודה, והרב, אנחנו כבר לקראת סיום. יש כאן שאלה שמתאימה למה שקורה ממש עכשיו בירושלים, לדוגמה, מה ההבדל לסעודת, בין סעודת פורים לסתם סעודה? מה עושה את הסעודה כסעודת פורים?
סעודת פורים בעיקרון, לפי ההלכה, מי שרוצה לקבל ולקיים אותה בהידור מלא, אז כי יש בין הפוסקים חילוקי דעות, הפוסקים הראשונים עוד, האם חייב לעשות אותה בפת או לא בפת, האם חייב לעשות אותה דווקא בבשר, כמו שאמרו במגילה כתוב שמחה ומשתה ויום טוב, אז להלכה צריך לאכול לפחות כזית לחם, שזה אומר 27 גרם לחם, ולכתחילה אפילו 54 כפול 2, כזית כפול 2, אז 54 לחם עם כזית בשר, ועוף זה כבר דרגה שנייה, ודגים הרבה מהפוסקים כתבו שלא יוצא ידי חובה, כאן שזה לא דבר המשמח, ודבר משמח למדנו בגמרא מה זה נקרא? לזהב אחתה ואכלתה דבר הטעון זביחה. זביחה זה שחיטה, ודגים אינם טעונים שחיטה, לכן וזה לא יוצאים ידי חובה. אז צריך לאכול לחתחילה בשר או לפחות עוף, וגם לשתות מעט יין. כמה זה מעט? רביעית יין, זה חצי כוס, זה פחות מחצי כוס, ולמהול אותו אפילו במים. ואם הוא יודע שזה יגרום לו סחרור או יגרום לו שיבוש בתפקוד, אז ימנע מזה. אלא כמו שכתב הרמב״ם, ישתה יין מעט יותר מהרגלו. כמה הוא שותה בשבת בקידוש או בכל הזדמנות אחרת, ישתה קצת יותר תוספת לקראת פורים, שיהיה מבוסם קצת ולא יותר מזה. אבל להיות שיקור ולהשתולל ולהתהולל ולעשות יותר מזה, זה ודאי אסור, ואין זה דרך החכמים והנבונים לעשות כן, אלא צריך האדם לשמור על שפיות ויישוב הדעת. גם לפי הקבלה יש, אולי אני מעריך בעוד חצי דקה, לפי הקבלה יש שתי דרגות בשתיית יין. זה נקרא יין המשמח ויין המשקר. זה בדיוק מה שאמרנו כעת, משקר וחף. זאת אומרת, יש יין שהוא משמח, זה מעט יין שהוא קצת גורם לו בדיחות הדעת, הוא שוכח מהבעיות היומיומיות. אבל יש יין משקר שהוא מאבד את השפיות או את השיקול דעת או את היישוב דעת, זה כבר אסור, הוא נכנס לתחום לא טוב. לכן צריך להיזהר לשתות הכל במידה.
תודה רבה, ואולי נחתום כאן ונאמר,
כן, נחתום שאנחנו בשבת פרשת צו, יש לזה עניין גדול בקריאה שבתורה, כמו פרשה שעברה ואפילו יותר, כיוון שיש פה הרבה עניין של קורבנות. כך כותבים הפוסקים, משלמה פרים שפתנו, ישים האדם דעתו, אם בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום, אם בקריאת התורה, שעצם הקריאה היא מכפרת, כי היום אין לנו מקדש ואין לנו קורבנות, אז הקריאה ופרשת הקורבנות תכפר לנו על כל עוונותינו, ונזכה בקרוב לשמוח בבניין בית המקדש ובגאולת ישראל, שיש שלום בישראל. צריך מאוד להקפיד שיש שלום, אהבה ואחווה, והצלחה והרווחה. תודה רבה לכל הצוות, תודה רבה לכם על כל השירות הנפלא הזה. הזכו ואמצו שבת שלום לכל עם ישראל, עם הרבה הרבה בשורות טובות.
אמן. כבוד הרב בן צבי מוצפי, בריאות איתנה, ותמשיך איתנו עם בכוחות גדולים. שבת שלום ומבורך.